של הבית. אפשר להגיד, אנחנו לא יכולים כעת. אני אומר לך שוב, וזה, בכוונה אני מדגיש, אתם צריכים להיות זה לצד זה, כי בתקופה הראשונה זה יהיה לא נעים וקשה. אבל אתם צריכים להבין שזה פיקוח נפש. דבר שני, לא נכנסים לבית בלי לדפוק בשום פנים ואופן, לא משנה ילד באיזה גיל. אפילו ילד בן 3, אתה לוקח את היד שלו, מלטף אותו, ואומר לו, מתוק שלי, אני מבקש לצאת החוצה, ללכת הביתה, להגיד לאמא שאי אפשר להיכנס אלינו. דבר שני. דבר שלישי, איפה עוד זה פוגש אותך? בוא תעזור לי.
מה?
אני אומר, איפה עוד זה פוגש אותך? הטריטוריות, הגבולות.
ביותר משפטים כאלה, שאומרים משפטים של בעלי חוזר לך, ראיתי שהלכתם אתמול.
כן, אז שוב, אם בנקודה הזו היא צריכה לנסות לנתח, מה, למה זה מפריע לה? למה זה מפריע לה? בעלי עוזר לי, נכון, ברוך השם. למה זה מציק לך?
כן, אבל למשל, לאן הלכתם אתמול? ראיתי שחזרתם מאוד מאוחר.
כן.
כאלה משפטים.
כן, מה אתה חושב שצריך להגיב בדבר כזה?
אנחנו בדרך כלל פשוט לא מגיבים.
ומה אתה חושב שצריך להגיב?
פגיעות, וכן.
למה זה יוצר פגיעות? אבל למה זה פוגע? שואלים אותך, איפה היית אתמול בלילה? לאן יצאת עם אשתך? אז מה אתה חושב שצריך להגיב?
לא אמור להיות
תגובה. או אולי כדאי להגיב באופן מאוד ברור ונחמד, ולהסביר שזה מאוד מאוד לא נעים, השאלות הללו? בוא נעשה סימולציה, תגיד, זה לא כל כך נעים לי, שחודרים לי לתוך החיים הפרטיים. אנחנו ידידים, ואנחנו אחים, ואנחנו משפחה, והכל בסדר, אבל זה מאוד לא נעים לי. אני מכבד אותך, ולכן אני מאוד מאוד מבקש שתחדול, זה לא נעים לי. זה נשמע כזה משהו מאוד מאוד מצטעצע, אבל זה משהו אמיתי, אנחנו בני אדם, וזה מציק לנו. אתה מבין? שוב, לכן אני אומר, שוב, אני חוזר ומדגיש, אתם חייבים להיות זה לצד זו. חייבים, מכיוון שיהיה רגעים לא נעימים ומביכים. אבל ברגע שאתה יודע שמישהי תומכת בך, ברגע שאת יודעת שמישהו תומך בך, באופן אוטומטי אתה אומר, לא אכפת לי. אנחנו מול כל העולם, זה בסדר. אנחנו מכבדים, אנחנו מעריכים, אנחנו לא פוגעים, לא נכנסים לשפה נמוכה. אבל בשום פנים ואופן, לא מקריבים את הגבולות בביתנו. בסדר? אז אני חושב, כעת, בשלושה כללים ברורים. קודם כל, לא תמיד צריך לפתוח את הדלת. דבר שני, לא לאפשר בשום פנים ואופן חדירה לתוך ביתנו, בלי רשות לכך מראש. דבר שלישי, כאשר מישהו אומר משפט, לך או לך, מכל סוג שלא תהיה, שלא תואם את הגבולות שלנו, לא להגיד, לא להיפגע ולהתכנס בתוך עצמנו ולברוח, להתמודד. להגיד, זה מאוד מאוד לא נעים לנו השאלות האלה, אנחנו מאוד מכבדים ומאוד אוהבים אתכם, מאוד שמחים לגור בקרבתכם, אבל השאלות מהסוג הזה מאוד מאוד לא נעימות לנו. לא לפחד לומר את זה. תכתבו את זה על הידף ותקבלו החלטה, תוך תקופה קצרה מאוד, אתם תראו שיפסיקו ללחוץ על המתג, דבר ראשון. דבר שני, תדעו לכם שעשיתם עבודת חיים משמעותית, כי הסיפור הזה בעצם משקף על נקודה מסוימת שדורשת תיקון הרבה שנים אצלכם. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אז כביכול, הקדוש ברוך הוא שולח את המברק, פתחת, קראת אותו, ועשית את מה שצריך. אני שמח מאוד על השיחה הזו, למרות שהיא ערכה המון זמן, כי אני מרגיש שהיא אפקטיבית ותועלתית.
תודה רבה.
בסדר, יקירי, גם אשתך שמעה את כל השיחה, נכון?
כן.
יופי, יופי, באז בהצלחה, תכתבו ותיישמו, והשם יהיה בעזרכם. שלום, לילה טוב וחג שמח. בשורות טובות.
מצבנו לא רע, אחרי שכל זה יעבור, נראה את הדברים אחרת. מאחר ששרדנו לא רע, ההיגיון פשוט, ההיגיון פשוט. הם אוהבים לשחק באש, ואנחנו בהגנה תמידית. אסור להיכנע, כי יש לנו גרסת כיסוי אלוקית. אתם תראו, יבוא לו יום, והפרחים שנבלו ילבלבו שוב, והתחייה הזאת תקום על הרגליים. אתם תשאירו במקום, והמילים שתאמרו יתארו כמה טוב, והרוח תחזור, כבר לא תעזור. קושי רב, הלב גרר בדרך את כל הצרות האלה, דלך חצות את הקו, צריך לחוות מעבר, מעבר למותר. הם אוהבים לשחק באש, ואנחנו בהגנה תמידית, אסור להיכנע, כי יש לנו גיסת כיסוי אלוקי. אתם תראו יבוא לו יום והפרחים שנבלו ילבלבו שוב, והתחייה הזאת תקום על הרגליים. אתם תשאירו במקום והמילים שתאמרו יתארו כמה טוב, והרוח הזאת כבר לא תעזור. שנבלו אליו לבוא שוב, והתחייה הזאת תקום על הגליים. אתם תשאירו במקום והמילים שתאמרו יתארו כמה טוב, והרוח הזאת כבר לא תעזור.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
שלום ולילה טוב, אנחנו עם מאזין נוסף. הלו.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב טוב.
יברך לך ושמישמע לך.
אמן.
רציתי לשאול, לא, רציתי גם לשאול וגם להעץ, אני, זה בחור ישיבה שעלה שלא מרגיש, מרגיש ירידה ברוחניות וזה, שהוא לומד פחות וזה.
כן.
אני חושב שכולם ככה, גם הילדים, גם המבוגרים חשוב. אני חושב שאולי, אולי אפשר להתעץ עם הרב, אם זה טוב, זה טוב לבית, זה טוב, זה טוב. לשים דיסקים כל הזמן, לשים דיסקים כל הזמן, עוד דף היום, או למוסר, כל הזמן לשמוע. אם זה, אם קשה לשמוע בבית, זה מפריע להם, לשים אוזניות. אני חושב שזה יכול להשיג, יכול להיות שהבעיה, גם אני מרגיש גם בעיה, שמנקים מזה, אנחנו מפסידים הרבה דפים של גמרא. הרי כל שנייה שאדם לומד, זה לא מצווה, זה 100 טריליון מצוות. מזכה את הנשמה שלו, מזכה את ההורים, את הסבא, את כל התוני, להצלחה, לרפואה. כן. זה 100 טריליון מצוות.
כן.
לכן אני אומר לכולם, כשאתה יושב ואוכל לשם שמיים, גם תשאל לשם שמיים שלא תפסיד, 100 טריליון מצוות. יכול להיות שזה הבעיה. יכול להיות אולי, אולי הסינדיסטי הזה, כשאדם עובד, עושה איזה משהו, הולך אפילו, הולך לישון, שיש, שישמע איזה דיסט דף היום, או בעיון, או מוסר כזה. מה הרב אומר על זה? יכול להיות ש...
אני אגיד לך מה אני אומר. אני אגיד לך מה אני אומר.
או זה קצת בעיה.
כן.
הבית אולי, כן.
כן, כן, כן. תראה, אני ראשית אומר שאני שמח מאוד שהשם שם את המילים בפי, לבקש ולהציע למאזינים שיש להם עצות שונות, לעלות ולייעל, מכיוון שהעצה שלך היא עצת זהב, משתי סיבות. קודם כל, דיברת על נושא הזה של ניצול הזמן. אם כרגע בן אדם עוזר בבית, שוטף, מנקה, מסדר, והוא יכול בינתיים לשמוע ולנצל את הזמן, אז אשרה ואשרי חלקו, גם ברמת התועלת, כמו שאמרת, של הזמן הזה שמנוצל כראוי, גם מבחינת הסיפוק שיש לו והתחושה המרוממת שבן אדם אחרי יום שלם הולך לישון והוא מרגיש שהוא מלא וגדוש. הוא עזר בבית, הוא תפקד, הוא סייע.
גם שמע דברי תורה.
וגם ניצל את הזמן מבחינת לימוד תורה. אבל לא פחות, גם מבחינת התחושה שלו, כן, מעבר ללימוד עצמו. אבל נקודה נוספת שאלת של מוסר, לשמוע דברי מוסר. עכשיו, ברוך השם, בדורנו יש המון המון מרצים ודרשנים שמדברים במתק שפתיים דברים נחמדים ומתוקים לשמוע גם בזמן עבודה. זאת אומרת, אתה דיברת על דף היומי, לא כולם מסוגלים בזמן שהם יושבים לאכול או עוזרים או מנקים לשמוע עכשיו שיעור בדף היומי. אבל יש כל כך הרבה שיעורים ודרשות ודברים נחמדים שיכולים להתאים ולשדרג את האווירה בבית כששומעים אותם, סיפורים יפים, רעיונות מיוחדים. ולכן הדברים הללו, מעבר לזה שהם נחמדים כדברי תורה, אבל יש להם מעלה נוספת ועצומה של אחזק במוסר אל טרף, כמו שאמר לנו שלמה המלך החכם מכל אדם. כאשר נמצא בן אדם במציאות של מוסר, אז כל החיים שלו הופכים למסע מרתק. שיש לו ניסיונות עם האישה, יש לה ניסיונות עם הבעל, יש להם ניסיונות עם הילדים, יש לילדים ניסיונות עם הוריהם. ברגע שבן אדם מגיע בגישה מוסרית, בגישה שהוא מבין שיש פה בעולם מערכת שנועדה לתקן ולשפר ולייעל את חיינו, אז כל ההתנהגות שלו התנהגות מרוממת הרבה יותר. אז לכן דבריך... אדרבה, כל אחד מה שהוא אוהב ומה שמתחבר, אבל אני אומר, נקודה שאתה העלית והיא נקודה חשובה, שצריך שלא יהיה תובל ושרץ בידו. זאת אומרת, אם עכשיו זה מעיק על אחרים ומציק לאחרים, אז בן אדם צריך מאוד מאוד להתחשב ברגשות הזולת. אם משתך עכשיו, אתם ביחד מנקים את מטבח הבית. ואתה אומר, אני רוצה לשמוע דברי תורה ודברי מוסר. היא אומרת לך, תשמע, זה מפריע לי, זה מוציא אותי מהריכוז, אני לא יכולה לעבוד ותוך כדי לשמוע דברים, זה מציק לי. ואתה אומר, לא מעניין אותי, אני רוצה לשמוע, אז זה נקרא תובל ושרץ בידו. בן אדם צריך בראש ובראשונה, כפי שאמר, אמר משגיח בישיבת חברון, ואור אלחנן ועטרת ישראל, הרב מאיר חודוש. שמעת עליו? זכר צדיק לברכה.
כן, כן.
אז הוא היה אומר, כתוב, וזאת תורת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אז רשי כותב בשם חז"ל, מה זה ימות באוהל? אדם צריך להמית את עצמו באוהלה של תורה. אבל דייק רב מאיר חודש ואמר, כתוב ככה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. קודם כל, לפני ממית עצמו באוהלה של תורה, להיות אדם, להיות מנש, לקיים את דברי התורה. ולכן, בנקודה הזו אני אומר, מצד אחד, כמו שאמרת, אני חושב שזה עצת זהב, ממש, הנקודה הזו של לשמוע, ואז בן אדם נמצא באווירה כזו מרוממת, אבל מצד שני צריך לוודא ולראות באופן חד משמעי שזה חלילה לא פוגע ברגשות הזולת, בפרט לא ברגשותיה של האישה או של...
אבל אפשר לשמוע לאוזניות, לא?
מצוין, אז לכן אני אומר, אם יש עצה כזו, אז זה מצוין. אבל כמובן שבנם עושה את זה בשמחה, אז יש לזה ערך מוסף וחשוב מאוד. אני חושב שהדברים הללו ראויים להישמע, ואני מודה לך מאוד שאלת את הנקודה הזאת.
לגבי, עוד נקודה קטנה מאוד.
כן.
לגבי חשש שקשה מאוד לספר את הניסים נפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה ביציאת ישראל, כל הסיפורים. האם כדאי לזה כבר להשמיע להם, לילדים, להביא להם חוברות של, על יציאת ישראל, על הניסים נפלאות?
למה?
איזה דבר כזה?
למה לא?
לא, אולי להסיק, אולי, לא, אולי זה מכביד עליהם, אולי זה לא יודע.
כמו שאמרת, לתת להם ולא להכביד, אז לראות, או לעשות את זה בצורה מאוד חווייתית, אם ציור, כן, או בשום פנים ואופן לא להכביד, ולעשות את זה אפשר, לתת פרס למי שלעשות מזה חידון מעניין, לנסות לתמרץ אותם שירצו את הדבר הזה, אבל בשום פנים ואופן לא ליצור הכבדה, כי אז יוצר את ההפך, אתה מבין? במקום שבנם יראה את הניסים ונפלאות, הוא יראה בזה הכבדה, ובמקום לראות את ישועותיו של הקדוש ברוך הוא, יהיה לה בזה קונוטציה מאוד מאוד לא נעימה של הכבדה ושל אונס ושל כפייה כזו. אז לכן...
אולי כדי להסביר להם, כדי להסביר שאנחנו לומדים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, לשם שמיים, כן לשחק, לשאול לשם שמיים, אז זה מכביד עליהם. זה יכול לשם שכן כבר לעשות מצוות.
כן, כן, הכל מאוד 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 תלוי.
מאוד
תלוי לפי העניין, לפי הגיל של הילד, לפי ההבנה שלו, לפי הרצון שלו, אבל הכל מאוד מאוד חשוב לעשות באהבה, ובשמחה, בשביל לייצר לילד מציאות כזו, לגיל הרך, זה אנחנו לא יודעים את ההשפעה שיש לזה לטווח רחוק. אתה מבין? וברגע שילד חווה בצורה נעימה את החגים, את השבתות, דברים רוחניים, את נפלאות השם, את ההכנות לחג, אז זה דבר שנשאר איתו לנצח. אתה מבין? אני מתמודד ומטפל בנערים ובמתבגרים ובנשואים, ואתה רואה צלקות שקשה אחרי עשרות שנים לגרד אותם ולרפא אותם, דברים שהם חוו בתור ילדים באווירה כזו של לחץ ושל מצוקה. ובנקודה הזו אני חוזר על מה שאמרתי שבוע שעבר, שאני ממש מדבר מקירות ליבי, מנקים לפסח, אבל הכעס והלחץ עלולים ממש ממש להרוס את כל האווירה, וזה מה שהיצר רוצה להכניס את החמץ שבליבנו, ו... צריך שיהיה סדר עדיפויות, ולראות איזה דברים שהם חומרה, ואיזה דברים שמעיקר הדין, ומה בא על חשבון מה. כי בן אדם שרוצה עכשיו לנקות את האבק, אבל בגלל זה נוצר מתח בינו לבין רעייתו, לבין הילדים, ומצב לא טוב בבית, זה חמור מאוד. ולכן בדבר הזה יורשה לי לומר, שאם מה שיוסיף את השמחה, ואת החוויה של ההכנות לחג, זה שירים טובים, ואווירה טובה ושמחה, ודאי שזה לא פחות חשוב, בדבר הזה, בשביל להרבות שלום בבית ושמחה בבית, לא פחות חשוב לפעמים מדרשות ודברי מוסר, כי זה קיום התורה ממש, לקיים אווירה של שלום בבית, של אווירה טובה ושמחה, וככה בן אדם גם גדל, ילד גדל באווירה כזו, שזה עושה לו חוויה נעימה, גם ברמה הנקודתית חג הפסח, ובכלל כל נושא רוחני וקיום המצוות, באווירה טובה ונחמדה, ולא חלילה באווירה מתוחה ומלחיצה.
יופי יקירי.
אמן, אמן, אמן. יישר כוח על הדברים הנפלאים. אמן. חג שמח. שלום, שלום.
להסתכל, להתרשם, לרצות לחלום, להתגשם, אפילו שנראה רחוק עדיין. ליפול, לקום, להתאושש, לא להפסיק, עוד לחפש אצלו כל העולם, זה יש מאין. כי אתה בא אליי, תגיד לי איך לעלות. לנסות, תמיד לנסות, תבנה לי עוד קשר לחצות, עוד סולם לעלות בלילות, קשה לי לראות, אבל יש לי אותך בליבי, רק תגיד לי, תמשיך לנסות.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
שמיים שצובים הכל אומרים היום אתה יכול, אתה אחד שלא מפסיק ללכת ולא נופל משום דבר, גם אם אתה בלב מדבר יש לך עוד אפשרות אחרת. תמיד לנסות, תמיד לנסות, תדע
טוב לא בא מיד, גם אם זה גדול עליי. תמיד לנסות, תבנה לי עוד גשר לחצות עוד סולם לעלות. בלילות קשה לי לראות, אבל יש לי אותך בליבי, רק תגיד לי תמשיך לנסות.
כן, מאזינים ומאזינות, שבנו אליכם, ואנחנו עם מאזין נוסף. אני רואה שיש פה המון שיחות. תמתינו, נשתדל לעלות כמה שיותר מאזינים. נשתדל גם לקצר בכדי לאפשר לכולם. אני רואה שיש פה גם כמה הודעות שנשלחו בוואטסאפ ובאתר. אבל תמתינו, תמתינו, תחכו. יש כאן את המפיק המקסים יצחק איזיקוביץ' שממתין לכם, מקבל את שיחותיכם. מקווה שנספיק לעלות את כולם. כעת נפנה למאזין, שלום ולילה טוב. הלו.
הלו, שלום.
כן, שלום וברכה, לילה טוב, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלומכם?
כן.
שלום, אני כרגע חוזר ברוך השם משיעור הזה. היה קצת, הכנסו לבין הזמני, ברוך השם.
כן.
אבל יש כאלה, אתה יודע, איפה שאתה נמצא בישיבה, אתה כל כך בתפקוד של התורה, ואני והמצוות, וזה, אתה יודע, שאתה מגיע לבית, זה ניסיונות, התמודדויות, משברים, וכל הדברים כאלה. עכשיו, טיפ, אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש חצוי בין ה... בין מה שאתה, בין הבית המנפש שלו, וכי לבין הנפש הבאמית המאוד חדה הזו.
כן.
תבין, מה שנקרא, קצת, אתה יודע, טיפים, כלים, מה לעשות, גם במיוחד אחרי שגם קצת תקופה קשה כזאת של, של פרידה, ו...
פרידה ממי?
פרידה ממי שמעתי להתחתן איתה.
כן, אז בוא תנסה לתמצת את השאלה. אתה בחור ישיבה?
כן.
בעל תשובה?
כן.
אשריך, אשריך. קודם כל, אתה מדבר על רמקול, או הרדיו דלוק אצלך, כן. כי אני שומע את עצמי פעמיים?
אז שנייה, אז אני זה, כן, אני איתך.
כן, יקירי. אז בוא תתמצת את השאלה לשורה, שנבין בדיוק ונוכל להתייחס.
שמצד אחד, אתה יודע, שקרה ההתמודדות הזאת של שם בן הזמני בין ה... בין הרצון להתעלות, ובין הרצון באמת לא להרגיש שונה, מה שנקרא בקודש אתה חוזר בתשובה, אתה יודע, אבל אתה רוצה מה שנקרא לא ליפול בבת אחת, אבל אתה רוצה גם להחזיק את עצמך גבוה, מצד שני, אתה מבין? ואתה יודע, במיוחד שאתה יודע, שאתה חוזר בתשובה, אתה קצת מתנתק מהחבר'ה שהיית איתם פעם. וזה מאוד עדיף, אתה מבין? כשאתה חוזר הביתה, אין לך יותר מדי מה לעשות, אז פתאום הניסיונות צפים, מה שנקרא.
כן. כן. אתה נמצא במסגרת בישיבה של בעלי תשובה?
כן, כן, ברוך השם.
ויש שם חברה שמספקת אותך, שמעניינת אותך, שתוכל לצאת איתה קצת, לדבר איתה, לעשות דברים מעבר ללימוד ולעשייה הרוחנית?
את האמת שאנחנו עושים טיול שבוע הבא עם כל החבר'ה, אבל אתה יודע, זה לרוב נפגשים בישיבה לרוב, תמיד, לא מעבר לזה.
מה אתה אומר?
נפגשים לישיבה לרוב, בישיבה.
כן, אבל אין שם שניים או שלושה חברים שאתה יכול להתקשר אליהם, להגיד בוא נצא לטייל ביחד, או נשב ביחד לכוס קפה, או בשביל, אני אגיד לך למה, מכיוון שלמרות שאני מאוד מאוד זהיר בלחץ רוחני, וצריך כמו שאתה אומר לעשות הדרגתי, ולא שבן אדם חלילה יכביד על עצמו יותר מדי, ואז יביא לנזקים, אבל חברה רעה זה דבר מאוד מאוד מסוכן, בפרט בחור מקסים כמוך, שעליך חזל אמרו, בעלי תשובה עומדים במקום שצדיקים גמורים אינם עומדים. זאת אומרת, מפחיד לומר את זה, אבל ברמה מסוימת אתה נמצא במקום שענקי עולם לא יכולים להגיע אליו לעולם. עם כל הצדקות שלהם ועם העירת שמיים ועם עשרות שעות לימוד וכו', מכיוון שיש לך דין של בעל תשובה, אדם שראה דברים אחרים ועשה מעשה אמיץ כל כך וחזק מאוד, והתחזק והתקרב לבורא, זה דבר שהוא אין, 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 אין מילים לתאר את הגדלות שלך. אבל בן אדם צריך, כמו שאתה עושה כעת, לראות את הקבוצת סיכון שבה הוא נמצא, ולהיזהר, להיזהר מאוד, מכיוון שהסכנה, היצרה לא מרפא, הוא לא עשה איקס עליך ואומר, תשמע, אותו איבדתי. הוא מחכה לך בפינה. והיצרה הגדול ביותר זה נושא של חברה. כי כתוב ברמב״ם, הטבע של האדם להיות נמשך בדעותיו אחרי החברה שבה הוא נמצא. ולכן חברה שממנה התנתקת, חברה שהיא קלוקלת, חברה שהיא רחוקה מהבורא, חברה שמובילה אותך למעשים שאינם ראויים, זה דבר שצריך לא להיות בלקסיקון בכלל. כפי שאתה מבין שאין לך תקשורת עם תיירים שהגיעו מסין, ככה בדיוק אין תקשורת בדבר הזה ואין שום קשר, אפשר להיות נחמד ולהגיד שלום והכל בסדר. אבל לא לשבת ולא לצאת, כי זה בדבר הזה, זה סכנת נפשות, ואתה יכול חלילה לאבד ברגע את כל מה שבנית ובמהלך הזמן השקעת וצברת. אז לכן, כן, זה כן, אז אתה אומר חס וחלילה, אבל אנחנו צריכים להיות ריאליים ולדעת ממה צריך להיזהר, ולא להיות, לעשות הנחות בדברים הללו. אתה מבין יקירי? זה באופן עקרוני. עכשיו אתה שואל מצד אחד איך לא לאבד את זה, מצד שני איך לא להגזים. אז לא לאבד את זה, אני מציע לך, יש היום, אמרתי גם למאזין הקודם, יש היום ספרי מוסר מרתקים ומעניינים שמשמרים אותך על המצב, כי הרי בסופו של דבר מה שעשית בתהליך של התשובה, זה בעצם עשית סדר בין מציאות לדמיון, שזה כל המלחמה שלנו בחיים, מלחמת היצר. הוא מדמה לנו כל מיני דברים כדברים מרתקים ומעניינים ונחמדים וכדאיים, ואנחנו יודעים שהכל זה דמיונות, ויש מציאות, והמציאות היחידה היא מציאות השם. אתה מבין? אז ברגע שבן אדם כל הזמן מתאמן על זה ושומע את זה וחי את זה, אז יש לו יותר כוח להתגבר כאשר הדמיונות עוד פעם מתחילים להציף אותו. אבל אם בן אדם עוזב עכשיו, נמצא עכשיו בבין הזמנים, בחופש, לא נמצא במסגרת של הישיבה ששומרת אותו, אז הוא מתנתק לגמרי, אז הוא עוד פעם חלילה עלול להיכנס לתוך העולם של הדמיונות, ואז חלילה, כמו שאמרתי, לאבד את מה שהוא בנה. אז לכן אני אומר, מצד אחד כן להשקיע גם בבין הזמנים בנושא הזה של לימוד מוסר, לקחת נושא מסוים, זה יכול להיות הרב דסלר שמדבר מאוד יפה, ויכול להיות כל מיני רבנים של היום שמדברים בשפה שלנו ומדברים בכל מיני נושאים שנוגעים אלינו ברמה הפרקטית. אתה מבין צדיק?
בטח, בטח. יופי. כל הזמן, אתה רוצה קצת...
זהו, עכשיו מצד שני אתה חייב למצוא חלופה לחברה הזו שמבחינתך היא מזיקה, ולמצוא חברה תומכת, אוהבת, זורמת, למצוא לפחות חבר אחד או שניים מהישיבה בה אתה לומד, תדבר גם עם הרב שלך בישיבה על הנושא הזה, תגיד לו, תשמע, אני צריך גם בין הזמנים להחליף אווירה, לצאת קצת לטייל, לדבר על נושאים אחרים, קצת להשתחרר בשביל להחליף כוחות. מכיוון שבן אדם לא יכול, הוא צריך גם הנפש שלו זקוקה למנוחה, אתה מבין? והוא לא יכול כל הזמן להיות עסוק וטרוד בנושאים הללו. וברגע שבן אדם עושה את זה ממקום כזה, אז אין לך עבודת השם גדולה מזו. זה כמו שבן אדם הולך לישון בשביל לצבור כוחות ליום המחר, אז ככה גם בן אדם מחליף כוחות, יוצא קצת לטייל, יוצא ומדבר על כל מיני נושאים אחרים, עם חברים שלו, חברים תקינים, חברים איכותיים, ואז כל חייו בעצם נמצא, מוצא את עצמו במצב של עלייה, בירת שמיים וברוחניות. אם תעשה כך, בעזרת השם, אני בטוח שתמשיך להצליח, ותמצא את השידוך שלך בקרוב, ותבנה את ביתך בצורה כזו מדודה, מצד אחד עם יראת שמיים ורוחניות כפי שאתה מתחבר ואוהב, מצד שני עם בריאות הנפש, נועם ושמחה. בסדר?
אמן. אפשר עוד שאלה רבנו
מראש? ממש בתמצות קצר, כי יש המון מאזינים שממתינים. בסדר?
בסדר. איך בן אדם שכל הרווקים שנקרא מאזינים פה, מאמינים שמאזינים, יודע מה הזיווג שלו? אם הזיווג שלו משמיים ולא משמיים, או שזה סתם דמיונות,
אם הוא מחפש את מה שהוא צריך בשביל לבנות את ביתו נאמנה, אז זה זיווגו. אבל אם הוא מחפש כל מיני דברים בגלל דמיונות, בגלל דברים שהוא חפץ להם, הוא רוצה עכשיו הרבה כסף, אז הוא מחפש בחורה עם הרבה כסף. הוא רוצה עכשיו הרבה כבוד, אז לכן הוא מחפש בחורה עם ייחוס מסוים. אז הוא רוצה כל מיני דברים שהם אינם רציניים וחשובים לבניין הבית שלו. אתה צריך לעשות עם עצמך עקרונות שחשובים לך בשביל לבנות את הבית, ואז לראות האם אותם עקרונות קיימים באותה בחורה שאיתה אתה נפגש. אבל ברגע שבחור, ולכן כך אמר הסטייפלר, אביו של רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אמר, יש לפעמים בחורים שמאבדים ומפספסים את השידוך שלהם. למה? כי הם מתעסקים בכל מיני דברים שוליים ולא חשובים. אז אם בן אדם פועל בצורה כזו, ונראה לי שאתה נמצא במקום הזה, שאתה מתקדם בעבודת השם, ולכן אתה צריך לדעת איזה בית אתה רוצה לבנות, אחרי שברור לך הדבר הזה, יהיה לך קל בעזרת השם לדעת שזה הזיווג הנכון שלך, שאיתה בעזרת השם תוכל לבנות את ביתך בשמחה, והשלום והאחווה יהיו בביתכם. שלום ולילה טוב, כמה צלילים ונעבור למאזין נוסף.
חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ עצמוס. חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנסו, חיים של חילוץ עצמו. אהבה סטוירו, שתהי בנו אהבה סטוירו, וירא שמיים, אוי אוי אוי, חיים של ירא שמיים. חיים של שלום, חיים של טובו, חיים של ברוכו, חיים של פרנובוס, חיים של חילוץ עצמו.
לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
חזרנו אליכם, אנחנו עם מאזינה נוספת. שלום ולילה טוב. הלו.
שלום, ערב טוב.
כן, רק נבקש מהטכנאי שינמיך את הפילר, כן. שלום, כן, לילה טוב.
לילה טוב. רציתי בבקשה לשאול לגבי הבן שלי.
כן.
הוא בן מסים, הוא בכיתה ב' כרגע.
תחזרי עוד פעם על דברייך, לא שמעתי מחילה.
שומעתי טוב?
כן, אבל תחזרי שוב, לגבי בנך בכיתה ב'.
נכון, הוא ילד מקסים, ילד פיקח, כן, באמת, כן.
ילד מיוחד, וגילינו שילדנו לפני איזה שבועיים שהוא לקח מאיתנו, הוא לקח כסף פשוט מהארון, הביא לחבר, הביא לחבר אחר, קנה מזה כמה דברים, ומאז שגילינו את זה, הוא ממש, כאילו הוא ניסה להסתיר בהתחלה, והוא ממש התהפך, ממש, כבר לפני כן הוא היה... תקופה, כאילו ראינו שמשהו עובר עליו, ניסינו ככה להבין, ומיד שזה התפרץ, אז הוא מלא כעסים, מלא אמירות קשות, כל דבר הוא עושה פרצופים, כל דבר הוא...
כן.
בקיצור. אנחנו כאילו הולכים איתו על חבל דק, מצד אחד יש לו גבולות מאוד מאוד ברורים, מצד שני ראינו שהגבולות קצת קשים לו, כאילו כשמדי חונקים אותו אז הוא בכלל מאבד את זה, זהו, שואלת מה אפשר לעשות.
כן, כן, כן. אני חושב שדיברת פה על שני נושאים, יש פה את הנושא הספציפי הזה, מדובר על ילד מקסים וטוב ואיכותי ונחמד ונעים והכל בסדר, והיה פה איזה מקרה ספציפי, שצריך לדעת איך להתייחס אליו, זה נושא אחד. נושא שני, שאני לא כל כך הבנתי מה הקשר, הנושא הזה של הגבולות וחבל דק, ולפעמים הוא עובר אותם וקשים לו, זה פרשה אחרת, נכון? זה לא קשור לסיפור הקודם.
זה גם בא ביחד, כי כשמהירים לו, אז זה לא נעים, וזה לא...
לא, לא, שני.
כאילו, תמיד זה לא נעים כשמהירים, אבל...
לא, לא. יש נושא של גבולות, שאסור להם להחצות, בלי שום קשר לסיפור הזה אם היה או לא היה. והשאלה הזו יכולה להישאל גם לפני 3 חודשים, או טרם נלקח כסף מארנק בעלך. נכון? בוא נתייחס למקרה הזה ספציפי, אחרי זה נראה, כי הנושא השני גם כנושא חשוב, אבל בוא נראה כמה זמן יש לנו. תראי, אני מדגיש, קודם כל, לא להילחץ. המעשה שהוא עשה, אני שמח מאוד מאוד שהתנסחת בצורה הנכונה, ואמרת, הוא לקח כסף, ולא חלילה הוא גנב כסף. למרות שיש לא מעט שטועים לחשוב שהוא גנב כסף. הסיבה שאני אומר את הדברים, מכיוון שהרבה פעמים אנחנו מפרשים מעשים של הילדים שלנו, באותה פרשנות שהיינו מפרשים כאשר אנחנו היינו עושים את אותו מעשה. אנחנו או שכמותינו בגילנו. מבינה מה אני אומר?
כן.
זאת אומרת, כשאנחנו לצורך העניין שואלים ילד בן 4 שאלה כלשהי, כן? והוא עונה, למרות שהדברים שהוא אומר הם לא אמת, הוא לא מתייחס לשאלה ולתשובה ברמה הטכנית, אלא ברמה התוצאתית. אני אסביר. כשאנחנו שואלים את הילד שלנו אם אכל את ארוחת צהריים, הוא לא תמיד יענה האם הוא אכל או לא אכל, אלא התשובה שלו תתייחס האם הוא רעב או שהוא לא רעב. הבנת מה אני אומר? זאת אומרת שהוא מבין שכאשר אתה אומר לו, אכלת ארוחת צהריים, אז אם לא אכלת, אז בוא תאכל. אז הוא כבר עונה לך ישירות על כך, אני לא אכלתי. הוא מתכוון, אני לא רעב, אני לא רוצה לאכול. את מבינה?
כן.
ולפעמים הורים... לא בכוונה, אבל עושים נזקים חמורים לילדים שלהם והופכים אותם לשקרנים, שלא בצדק. ואז עושים עליו סטמפל של שקרן, והוא מתרגל לחיות בצורה כזו, צורה כפולה. זה דבר שחוזר על עצמו אצל המון המון ילדים, שהם לא מתכוונים לשקר, אלא לצורך, את יודעת מה, אפילו תשאל ילד בן 2, מחילה מכבודך, עשית בחיתול? אז הוא אומר לך לא, אני שואל את הבן שלי, בן 2, עשית בחיתול, בוא אני אחליף לך? אז הוא אומר, לא עשיתי. כשהוא אומר לא עשיתי, הוא בכלל לא מתכוון להטעות אותי שהוא לא עשה, הוא מתכוון אני לא רוצה שתחליף לי עכשיו, כי אני באמצע לשחק. הבנת מה אני אומר?
כן.
זה נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך לדעת, גם כמשל וגם כנמשל, גם לכשעצמו, כי סביר לנך שאת גם נתקלת עם דברים כאלה, כמו כל אמא, וגם בשביל להמחיש את הדבר הבא. כאשר הוא לקח כסף שלו ביושרה, מהארון של בעלך, הוא לא גנב, הוא לקח. זאת אומרת, הוא מבחינתו ראה פה ממתק פוטנציאלי, שצעק לו וצווח לו ממעמקי הארון, בוא תאכל אותי, והוא ישר כבר המשיך הלאה לדבר הזה. לכן, אנחנו לא צריכים לחשוש חלילה שגודל פנו בבית איזה עבריין מורשע, ולמרות שזה נשמע לי שאת מאוד מאוד רגועה ולא דרמטית, אבל עדיין אני מדגיש את הדבר הזה גם למנוע ספק, וגם מכיוון שאני יודע שעוד הרבה מאזינים ומאזינות לנו, שהדברים יכולים גם כן לפגוש אותם במוקדם או במאוחר. ילד בכיתה ב' הוא לא ילד גונב, הוא ילד לוקח. ולכן צריך לקבל את זה בפרופורציה הנכונה. עכשיו, סביר להניח שאם היינו מקבלים את זה בצורה הנכונה ביותר, זה לא היה מפתח אצל הילד גם את ההתנהגות הזו. כי אם אנחנו מנתחים את זה בצורה מתמטית, אז אנחנו אומרים יש פה ילד, שהיה ילד טוב, ילד אהוב, עם הורים מקסימים שאוהבים אותו ומחנכים אותו ומציבים לו גבולות, מצד שני מעניקים לו את כל מה שהורים צריכים להעניק לבנם, והוא מעד, הוא ילד, הוא יצרוק גבר עליו, והוא רצה משהו, אז הוא לקח, הוא ראה כסף, והוא לא כל כך מבין את המשמעות של הדברים, וצריך ללמד אותו מה זה חפצים שלי מול חפצים שלך, ומה זה חפצים של אחיך, ואיך אני לא נוגע בחפצים שלך, וכדומה, ואחרי אולי נתמצת בקצרה איך ללמד את זה עוד מעט. אבל אם מגיעים בגישה הזו, אנחנו בעצם יכולים לחסוך, קודם כל, בכלל, חוויות לא נעימות שקורים לילדים, והם חלילה עלולים להסתיר את זה מאיתנו, ואז המחלה חלילה גודלת, וגם בנושא הספציפי הזה, את השינוי, זאת אומרת, שני היבטים, קודם כל בכלל מה קורה כאשר הילד יהיה בן 16 ויפול במשהו? האם הוא ירגיש מספיק בנוח לספר את זה להורים? האם הוא יהיה מאוד מאוד מפוחד שהילדים, שההורים שלו ידעו מזה? או שהוא יגיד לעצמו, המקום המוגן ביותר, הבטוח ביותר, המכיל ביותר עבורי, זאת אמא שלי, זה אבא שלי. או שהוא ירגיש מאוים מהם. ופה אנחנו בעצם עוברים מבחן הורי מאוד מאוד משמעותי ומהותי, עם משמעות חשובה מאוד מאוד להמשך החיים. ואם אנחנו נדע לעבור את התקופה הזו בשלום, אז הרווחנו רווח אדיר. זה באופן כללי. גם באופן ספציפי, בנקודה מה שאנחנו עוברים כעת, בעצם הילד הזה, שהוא הילד מקובל ואהוב, פתאום הוא עובר פה משהו בנפשו. פתאום הוא מרגיש פה לא בסדר. הוא מרגיש מאוים. עכשיו, התגובות הללו שאת מתארת, הן בעצם תגובות טבעיות לבן אדם שנתפס. את מבינה? אנחנו רואים את זה בכל הגילאים, שבן אדם שנתפס פתאום הופך מאדם שהוא צריכים לתקוף אותו, הוא פשוט תוקף אחרים. מכיוון שהוא מרגיש מותקף. את מבינה מה אני אומר?
כן.
אז לכן, אני אומר, קודם כל באופן עקרוני, כהורים, אנחנו צריכים לדעת שאם חלילה קורה לבן שלך את זה פעם נוספת, בנושא של אי אמירת אמת, בנושא של לקיחת כסף או כל דבר אחר שלא כדין, באותו זמן אנחנו לא מגיבים. כי באותו זמן הילד...
אז זה קרה, אנחנו הערנו לו, וזה קרה, גם המלמד שלהם דיבר איתם על עניין של כסף בכיתה וכל זה, וזה קרה כמה ימים אחר כך שוב, פעמיים. הוא פשוט לא אמר את האמת, ואז גיליתי את זה, הוא אמר שיש איזה ילד שמאיים עליו, ואני פשוט התקשרתי לאמא לשאול אותה, שוב, לא כי הילד שלה אשם או משהו, פשוט באמת לשאול, ואז הבן שלה אמר, לא, זה הבן שלך בכלל קנה, לפני שהוא בכלל הגיע לתלמוד תורה.
כן.
ואז גילינו ששוב, הוא לא אמר את האמת, וכאילו שוב לקח, והכל, כאילו שוב, חוסר אמת, חוסר אמת, חוסר
כן,
אמת.
כן, כן. אבל תראי, שוב אני חוזר, חוסר אמת זה תוצאה של משהו, אדם לא סתם משקר, לא נוח לבן אדם לשקר. אם בן אדם משקר ואנחנו רוצים להיות באמת אנשים בוגרים והורים נכונים, אנחנו חייבים לקחת את האחריות לעצמנו ולא להאשים את הילד. והאחריות פה דורשת מאיתנו לעשות חשבון נפש ולהגיד, אני אגב גם בעלך שומע אותנו כעת?
לא.
אז תשתדלי להעביר לו את הדברים, בסדר?
כן.
אם הילד מרגיש שהוא צריך לומר חוסר אמת, לומר דברים שאינם אמיתיים, אנחנו צריכים לפשפש במעשינו, ולומר מה, איפה אנחנו פה צריכים לתקן, למה אנחנו לא יכולים לעשות את המקסימום לגרום לו לומר את האמת. כי הוא מבין שאם הוא יאמר את האמת, זה יעלה לו ביוקר. ולכן כפי שאמרתי, ילד בגיל הזה לא משקר, כמו בוחן מהם הדברים הכדאיים והרווחיים לו, ומהם הדברים שעלולים להפסיד מהם. ולכן הוא מבין שאם הוא יגיד לקחתי כסף, זה יוביל לתגובה מסוימת, אז הוא פשוט מונע את זה מלכתחילה, כמו שעושה כל בן אדם. כי אנחנו יש לנו גבולות של מוסר ואמת. אבל אדם שהוא ילד, שאין לו מספיק את העמוד שדרה, אבל אז הוא כפי שאנחנו, לצורך העניין, אנחנו רואים עכשיו מסילת רכבת, אנחנו לא נכנסים כי אנחנו יודעים שזה מסוכן וזה יזיק לנו, אז הוא רואה עכשיו שיח עם ההורים כמשהו שהוא מסוכן ומאיים, ולכן הוא לא נכנס לזה, גם במחיר של חוסר אמת. זה דבר שאנחנו צריכים לקחת לתשומת לבנו. לכן אני אומר, אני מאוד מבקש, תשבו לשיחה, גם את וגם בעלך עם הילד, ולהגיד, זה בסדר, לפעמים אנחנו מתבלבלים, אז מה שלקחת? לפעמים גם אנחנו מתבלבלים, לפעמים אנחנו כועסים, לפעמים אנחנו נופלים, אנחנו רוצים ללמד אותך, כנראה אתה לא מספיק, לימדנו אותך את הדבר, אז בוא נלמד אותך. עכשיו אנחנו קונים לצורך העניין, כוס מסוימת, שקוראים לה הכוס של מוישי, נגיד קוראים לו מוישי לצורך העניין, ולא אני נוגע בו, ולא אבא נוגע בו, כי זה שייך רק לך. ללמד אותו מה זה חפצים של מישהו אחר. עכשיו, קודם כל הוא יבין שיש פה לימוד, ואין פה פאניקה, ואין פה שפיטה, ואתה ילד הכי מקסים בעולם, וזה יכול לקרות. את יכולה לספר עלייך, אם תוכלי למצוא איזה סיפור אמיתי מבוסס, ולנפח אותו קצת לטובת העניין, או לספר בסיפור, לפני שהוא הולך לישון, על יודלה, שפעם אחת נפל משהו, והוא מצא, וזה לא היה שלו, ובסוף הוא לקח, ואז הוא יחזיר, וכו' וכו'. כל מיני דברים שיגידו לו בצורה עקיפה, למה קודם כל הוא בסדר, מצד אחד, שזה הוא התבלבל והוא לא הבין, ומצד שני, ללמד אותו מה זה הגבולות האלה, מה שייך לי ומה שייך לו. את מבינה מה אני אומר?
כן.
לייצר על זה הידברות, זה מאוד מאוד חשוב, אני ממש מבקש ממך לעשות את זה. קודם כל, לזכור שאנחנו עומדים באחריות, זה אחריות שלנו, תרשמי, דבר ראשון. דבר שני, ילד הוא לא משקר ולא גונב, הוא פשוט יודע לחשבן מהלכים, מהו רווח ומהו הפסד, אלא אם כן אנחנו מקבים אותו כשקרן או כגנב, ואז חלילה הנזק זה אנחנו עושים אותו. דבר שלישי, ללמד את הילד מה זה גבולות, מה זה שקר ומה זה אמת, ולמה כדאי כך ולא כדאי אחרת, למרות שזה מאוד מאוד לא נעים, אני יכולה להבין את זה. תנסי קודם כל להגיע למקום של לדון לכף זכות. ילד בן 6 שרואה עכשיו כסף ומבחינתו הוא רואה פה גלידה מגרה. מה יעשה הנער ולא יחטא? אז להסביר לו את הדבר הזה. את יכולה לקחת את הדבר הזה למקום שמקפיץ את הילד בכמה רמות, מכל הבחינות. כן, דבר רביעי ומאוד מאוד חשוב שאני מבקש גם בעתיד וגם לאו דווקא בנושאים כאלו. כשאנחנו תופסים ילד על חם במשהו מסוים, אנחנו לא מגיבים מיד, בגלל שברגע שאנחנו מגיבים מיד, במוח שלו ישר נוצר מצב, ההורים תפסו זה מפחיד. אבל ברגע שבאותה שנייה, הוא חווה את החוויה הנפשית הזו, שהאמא מנשקת אותו, מחבקת אותו, מדברת איתו על נושאים אחרים, הוא לא הופך את זה לחרדה. אחרי יום, יומיים, מכינים שוקו, ומדברים איתו על הנושא הזה, זה כבר מתקבל, כבר אין אנטי, ואין את התגובות הללו כפי שאת מתארת. בסדר?
הבנתי. הבנתי.
יופי.
ואם באמת, אוקיי, אז זה גם לגבי בעצם, אם הוא לא אמר אמת באותו רגע, אז גם, אז...
הוא צודק שהוא לא אמר אמת. מנקודת מבט של ילד בן שש, בן שבע, זה כמו להיכנס עכשיו לפסי רכבת. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו לא מגיבים לו בצורה כזו. תקשיבי, את תפסת את הרכבת בזמן. כי בגיל 16-17 מאוד קשה לשנות את זה. ואנחנו שואפים לכך שהילד שיתמודד בגיל 16-17, הוא יתמודד, אני כבר אומר לך. הוא יתמודד, לא יודע באיזה רמה, ומקווה שברמה הנמוכה ביותר. אבל אנחנו צריכים לדאוג לו כבר עכשיו, כהורים אוהבים, שיש לו כתובת, והכתובת הראשונה והאחרונה, זה אבא ואמא שלו. ולא בכל מיני ארכי פרחי בחוץ, שינסו למצוא בו עניין, כי עבריין משתף פעולה. את מבינה, אני מכיר את הדברים הללו מקרוב, וחבל, המחירים הם יקרים מאוד. בוא נחסוך את זה, נמצא לילד שאנחנו כל כך אוהבים, ונמסור נפש עבור חייו, גם כן עבור חייו הנפשיים, נמצא לו מקום ומנוחה כיצד להתמודד בזמני קושי והתמודדות. בסדר? תדברו איתו על זה, תאהבו אותו, תחבקו אותו, לא לשפוט, כי באמת אין בסיס לשביתה, לאחריות בהחלט עלינו. לראות איך אנחנו מלמדים אותו, איך לא נותנים לו חוויה כזו, ובעזרת השם, אני מקווה שיהיה לכם הרבה הרבה נחת. בסדר?
אמן, תודה רבה.
יופי, בשורות טובות ולילה טוב, כמה צלילים, ואני רואה שהזמן הולך ומתקצר, אני מקווה שנספיק עוד מאזין, אז נעשה כמה צלילים בקצרה ונפנה למאזין נוסף.
אל תרוץ כל כך מהר, יבוא היום ותתבגר. עד אז תלמד כי בחיים האלה לא הכל כאן בקלות, ובנסתר ובגלוי יש מישהו ששומר. בכל מקום אני איתך, אשלח את ברכתי ורק תדע, תמיד אשמור עליך. בוא תאיר את העולם באור גדול, אתה יכול, בסוף עוד תנצח, אשמור שלא תיפול, ואלוקים איתך הכל יכול, לך בוטח, בוטח את הלב, לך בוטח, אותך כל כך אוהב. עצמך תמיד תשמור, כל יום תקום ותעזור, תמיד רק תחייך, בכל מקום אני איתך, אשלח את ברכתי ורק תדע, תמיד אשמור עליך.
כן, אנחנו קוטעים את השיר מכיוון שיש עוד כמה מאזינים שלצערי את כולם לא נספיק, אבל לפחות מאזין נוסף. שלום ולילה טוב.
שלום כבוד הרב.
כן, שלום. בוא נשתדל לקצר ולהפיק את התועלת המרבית מכיוון שיש לנו ממש דקות ספורות. כן.
כן, ממש תודה. אני רציתי לדבר, אני תופר בין הזמנים.
רק בוא תוריד את הפילר קצת, בבקשה. כן.
להוריד את הפעם?
לא, דיברתי עם הטכנאי, כן.
אני כרגע בחור בבין הזמנים.
כן.
רציתי לדבר על כמה בעיות שרגע לא מצאתי להם פתרון.
כן.
לפני כמה מאזינים עלה גם בחור ואמר שהוא מרגיש רקנות, שאין לו חוסר מהות.
כן.
אבל לא נדע לי הוא פירט את עצמו כמו שצריך. אני מרגיש בבין הזמנים, שלפעמים לא יודע, אני לפעמים מרגיש שאני לבד, כשאני בישיבה, יש לי חברה, יש לי חברים, אבל כשאני פה לבד, אני גם לא כל כך אוהב איפה שאני גר.
כן.
את החברה, את הסביבה, אני מרגיש שאני סוג של מנותק, וכשאני בישיבה אני משהו אחר. אבל הבעיה בישיבה, אני מרגיש בנוח עם החברים, לדבר עם החברה, אבל הבעיה שזה רק בישיבה. זאת אומרת, שאני בבית, אני מרגיש ריק, בהכל, אני פתאום לא מדבר עם אף אחד, כמעט או כאן, דברים כאלו. מרגיש כמו חברים של הישיבה, והחברה היא רק בישיבה. חבל שאין קרים קצת מעבר, כי אני הייתי רוצה לפתח את הקשר עם חברים שלי יותר. ואני לא יודע איך עושים את זה.
איפה? היית רוצה לפתח את הקשר עם חברים מהישיבה, להיות איתם גם בקשר בבין הזמנים, או לפתח עם חברים גם מחוץ לישיבה?
בהכל, אני מרגיש את הסוג של ידיד, כמו חבר לצרה, כמו מישהו שפונים אליו שצריך משהו, אבל כחבר אני לא מרגיש כחבר.
הבנתי. זאת אומרת, היית רוצה שיהיה לך חבר טוב?
כן, אפילו כמה. כמה שאפשר תמיד לדבר
איתם. כן, כן.
אולי אחד, שניים שאני רק עליהם, תומך עליהם באמת, אני חושב שככה באמת צריך.
כן, נכון. מי אומר את מה שאתה אומר? חזל, קנה לך חבר אפילו בכסף. כך אומרים חז"ל, אפילו בממון, ליתר דיוק, כך כותב רבי עקיבא בן עובדיה, סליחה, מברטנורה. בן כמה אתה?
אני כעת מתקרב לגיל 18.
וכמה זמן אתה בישיבה כבר בא אתה לומד?
בישיבה שנומד בה כבר 3 שנים.
כן.
אבל משנה הבאה עולה לישיבה גדולה, אני מתכנן גם לעשות איזשהו מהפך בעניין החברתי.
כן, אז את המהפך אל תחכה לשנה הבאה, כבר צריך להתחיל את זה השנה. שבזאת שם תגיע מוכן לשנה הבאה. תראה, כיוון שממש זמננו תם, אני אגיד לך בכמה משפטים. קודם כל, לפי איך שאתה נשמע לי, זה לא נשמע שיש פה בעיה אמיתית. זאת אומרת, יש בחורים הסיבות שלמניעת החברות, זה סיבות אמיתיות. זאת אומרת, או שזה עניין של דעת, או זה עניין של אופי, פה אתה נשמע לי בחור נינוח, נעים שיחה, בחור פיקח, בחור אמיץ, עצם המציאות הזו שאתה עולה לשידור ומדבר, מדבר על משקף עוצמה כלשהי, רצון לשינוי וכדומה. כפי שאמרתי, שוב, חבל שאנחנו לא יכולים להרחיב בעניין הזה, אז יודע מה, אז אני אתן לך את מספר הטלפון שלי, שאליו תוכל להתקשר, אני נוכל יותר להרחיב, אבל כן, לתועלת המאזינים אני אגיד בקצרה. בן אדם, זה קשה להתייחס לזה בעשר שניות, מכיוון שצריך לבחון בדיוק את הבעיה שלך. אתה מבין? לפעמים זה נובע מאגואיזם, זה נכון, לפעמים זה נובע מחוסר אמפתיה. כן, כן. אבל אני רק אומר, אם חזל אומרים, קנה לך חבר, והדבר היחיד, כמדומה, שחזל אומרים, אפילו בממון, זה על חברות. מכיוון שחברות זה דבר שיש לו המון המון השפעה, דיברנו בהיבט אחר לחלוטין, מקודם מאזין אחר על השפעת החברה, כמה זה חזק, כמה זה אדיר, כמה זה משמעותי, כמה צריך להיזהר למצוא חברה מתוקנת, מכיוון שחברים זה דבר מאוד מאוד משפיע ובונה. חזל אומרים, או חברותה או מיטותה, אדם עם חבר יכול להפיל לפסגות ויכול לדרדר לתהומות ולבאר שחת. אבל כשחזל אומרים, קנה לך חבר אפילו בממון, אז זה לרבות ממון. אבל בכל דבר, זאת אומרת, חזל מלמדים אותנו שבשביל חבר אתה צריך לעשות מאמץ. ומאמץ זה בן אדם צריך לעשות חשבון נפש בעצמו, האם הוא לא מספיק סימפטי, האם הוא לא מספיק אדיב ונחמד ורוצה לעזור, האם הוא לא מספיק רוצה לתרום מעצמו ולהירתם למען החבר, ושוב, זה צריך להסתכל כל דבר בנושא האישי שלו. אבל כשחזל אומרים, קנה לך חבר, הם מלמדים אותנו, אל תחפש שחברים יבואו אליך, אלא לך אתה, תיזום, תעשה, תבחן את עצמך איזה נקודות מפריעות בך. תדון איזה דברים אתה היית רוצה בחבר שלך, האם היית רוצה חבר שיעזור לך וכולי, ותנסה לעשות את זה בעצמך ולגרום לאחרים לרצות בחברתך. אנחנו נאלץ לסיים פה, אני אגיד מספר הטלפון אליו, תוכלו להתקשר אתה ושאר המאזינים. תשתדלו, זה כמובן ערב פסח, וזה מספר הטלפון שמוקצה בלבד עבורכם, מאזינים ומאזינות עיקרים, לעצות קצרצרות או לחילופין לקביעת פגישה, 053-4171-601, 053-4171-601, תתקשר גם אתה מחר, אני אשתדל בלי נדר לשוחח ולנסות לעזור לך כמה שאוכל, בסדר?
הרב, תודה רבה, אני מאוד מודה בזמן הקצר שנתת לי.
כן, מצטער שאני, זה בא על חשבון המון מאזינים אחרים, אבל זה היה חשוב, אני מקווה שהועלתי, בעזרת השם, רשמת את מספר הטלפון?
כן, כן.
יופי, אז בעזרת השם, בלי נדר, מחר תנסה להתקשר ומשתדל לשוחח, בינתיים ניפרד ונאמר לילה טוב ובשורות טובות, חג שמח. כל טוב. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אני ראשית כל באמת מתנצל מעומק לבי על המון מאזינים שלא הצליחו לשוחח איתנו בלילה הזה, כמו גם מאזינים ומאזינות ששלחו לנו הודעות גם דרך הוואטסאפ, גם דרך האתר, דברים בהחלט חשובים, אבל היה כאן סדר עדיפויות שנקבע על פי קריטריונים מסוימים. אני מקווה שבעזרת השם בתוכנית הבאה נוכל להעלות את שאר המאזינים והמאזינות וגם כן להתייחס להודעות שנושלחו. כן, שעתיים קסומות חלפו לנו ביף, ועוד תוכנית הגיעה לסיומה בסייעתא דשמיא.